כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
שערה, כסותה, מצלמתה. כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. קולנוע של נשים חרדיות שצופות בו רק נשים חרדיות ומחכבות בו רק נשים הוא ענף שצומח במהירות ומחולל שינויים חברתיים גדולים. כתבתה של דיאנה בחור ניר. העולם שבאולם, מרחב בטוח, אוויר לנשימה. יום שני שעבר, היום האחרון של חנוכה, מתנס אורלאן בבני ברק. כ-200 נשים ונערות מתקהלות מחוץ לאולם מנסות להיכנס. הכרטיסים אזלו כ-10 דקות לפני תחילת האירוע, והשומר לא מאפשר לנשים שבחוץ להיכנס. לקחתי בייביסיטר, השארתי אותה עם תינוק בן חודשיים כדי לבוא, מתחננת אישה אחת, אם לארבעה. הגענו במיוחד במונית, אומרת אחרת, אבל משלימה עם גזירת הגורל, טוב, כפרת אבונות. אחרת עדיין מצטערת, לא מאמינה, עד שמצאנו את האולם. עשרות נותרות בחוץ. חלקן פורשות בשקט, אחרות מנסות לשכנע את השומר, מתקוממות. מה הבעיה? נשב על הרצפה. מציעה אחת פתרון מקורי. אתה המנהל? אמא שלי מבקשת לדבר איתך. אומרת ילדה שאוחזת ביד כאיום טלפון היד ומשרבבת אותו לחלון המשרד המקומי. ההמולה בחוץ לא מפריעה לאירוע בפנים להתחיל. כ-200 נשים שהצליחו לקנות כרטיס, כולן בלבוש צנוע וכיסוי ראש, מרותקות למסך. להקרנת הסרט, זכות השתיקה של הקולנוענית דינה פרלשטיין, שחתומה כבר על 12 סרטים. הסרט, שמוגדר דרמה מטלטלת חוצת גבולות, וזכה לאישור משמרת הקודש והחינוך של בני ברק, צולם בישראל ובצרפת ועוסק בעיתונאית צרפתיה, בגילומה של אליאנה תדהר, שמגיעה לישראל כדי לסקר כאן את העולים הצרפתים, וקושרת קשרים עם משפחה שהיא מסקרת, כלומר, עם נשות המשפחה. כל הדמויות בסרט הן נשים, כל השחקניות נשים, היוצרת היא אישה. הוא מוקרן לנשים בלבד. באולמות כמו זה, לקהל חרדיות, שזה הבידור היחיד המותר והנגיש לו. התסכול מחוץ לאולם בבני ברק מעיד על הצמא האדיר לבידור הזה, מצד נשים שלא צופות בטלוויזיה, שאין להן גישה לאינטרנט, או לאינטרנט לא כשר, שלא רואות סרטים אחרים. רק כמה פעמים בשנה, בחנוכה, סוכות ובפסח, מתקיימות הקרנות הפתוחות לציבור הזה. בימי חול מתקיימות לעתים הקרנות סגורות בסמינרים או מחנות קיץ. לא בבתי הקולנוע, עם מסכים מתאימים ומושבים מדורגים נוחים, אלא בדרך כלל באולמות מאולתרים על כיסאות פלסטיק. לא אידיאלי, אבל יותר טוב מכלום. הזדמנויות נדירות לצופות לצאת מחיי השגרה, שאצל חלק מהן הם דחוקים מאוד לעולם אחר. הקולנוע לנשים חרדיות הוא ריאליסטי מאוד, הוא מציע סיפורים דרמטיים או קומדיות, קונפליקטים חיצוניים, מראות מחיים אחרים כמו בתי יוקרה וחיי שפע, אפילו דרמות תקופתיות. חלק מהסרטים האלה גם מתאפיינים באיכות הפקה גבוהה, צילומים בלוקיישנים בחול למשל, והם מבקשים להציע לצופות החרדיות מה שאומנות מציעה לבני אדם כבר אלפי שנים, אפשרות להתרגש, לבכות, לצחוק, לפתח יחסים אינטימיים עם דמויות בדיוניות, לקבל נקודת מבט אחרת על העולם ועל החיים, וגם לברוח לרגע מהיומיום כדי לחזור אליו קצת אחרים, עם ראש עשיר יותר ולב פתוח יותר. בישראל חיים יותר ממיליון חרדים. עבור גברים חרדיים צפייה בסרטים היא ביטול תורה, אבל עדיין נותרו מאות אלפי נשים ונערות חרדיות שיכולות לצפות בסרטים שלא נחסמו באישור רבני. זה קהל יעד אדיר, שהצמיח תעשייה שלמה של קולנוע יהודי, שהשמות הבולטים בהם הם פרלשטיין, טלי אברהמי, רכי אליאס וחברת כהן וחצי הפקות. כ-300 סרטים, לא פחות, הופקו בענף הזה בעשור וחצי האחרונים, ובהם כמה עשרות של היוצרים הבולטים בענף. מוקדם יותר בחנוכה, ביום רביעי, בהקרנה של לא ליפול 2 מבית כהן וחצי, במרכז חוויית מהות ברחובות, כ-250 צופות שהגיעו חרף הגשמים והרוחות, מתמסרות לקורותיה של נחמה הגיבורה בכלא הסובייטי, אחרי שכבר נחשפו ללילותיה בלא ליפול הראשון, כשחמטאית שהיא גם סוכנת קגב. במתמסרות הכוונה היא להשתתפות כמעט פעילה של אנשים בסרט. קולות פליאה, בהלה, צעקות של התרגשות. אמא שלי בהתחלה לא רצתה לבוא כי היא יודעת שבנות צועקות באולם, מספרת צופה בת 30 שהגיעה לבסוף עם אמא וגם עם אחותה. למחרת ביום חמישי, בכל יום בחג התקיימו כמה הקרנות ברחבי הארץ, ובחלק מהמקומות הסרט הוקרן כמה פעמים ביום, במתנס שיקון המזרח בראשון לציון מוקרן לשם שינוי של אברהמי, קומדיה על קשישה שנשלחת לדיור מוגן, נמלטת משם ונקלעת בטעות לחייה של משפחה עשירה. נראה שכשלחרדיות יש הזדמנות הן צופות בכל סרט שמגיע לאזור שלהן, שהרי אין להן את הפריבילגיה להעדיף ז'אנר אחד על אחר. טלי אברהמי זה מסט, זה שם דבר, אומרת צופה שהגיעה עם ביתה בת ה-11. אין לנו טלוויזיה, אין לנו מחשב, אנחנו ממש מחכות לדברים האלה, זו התרבות שלנו. אין לנו דברים כאלה ביומיום כמו לחילונים, לכן לבוא להקרנה זה מחיי נפש. על זה מדברים אחר כך בבית הכנסת ובבית הספר או בסמינר. תראי, יש פה המון אמהות שבאו עם הבנות. הסרט הוא רב גילי וכולן רוצות לבוא. התכנים מדברים אליי, אני נהנית, הסרט עושה לי טוב, ואני יודעת שאני רואה סרט שהוא נקי, שום תוכן שלא יהיה מרוצה ממנו. הסרטים מדברים על העולם שלנו, ואנחנו מרגישות בטוח בהקרנות האלה. זה אוויר לנשימה, הייתה הגדרה שחזרה שוב ושוב אצל צופות בהקרנות השונות. התוכן, אוטופיה פמיניסטית, גבורה יהודית. הסרטים הללו נראים כמו אוטופיה פמיניסטית. נשים הן לא רק בעלות משפחה או תלמידות סמינרים, הן גם הרופאות, השופטות, הטייסות, הנהגות, סוכנות הקגב"א או הסוהרות. אלה יצירות שמציגות עולם נטול גברים לחלוטין. לא רק בישראל, גם בעולם. למשל בסרטי לא ליפול. הראשון שמתרחש ברוסיה ב-1949, מתמקד באם שמפעילה מחתרת יהודית, וביתה השחמטאית המצטיינת שמקבלת מכה בראש, שוכחת את זהותה, מתגייסת לקגב"א ומנסה להסגיר את אמא שלה. הסוף טוב, יחסית, היא נזכרת מי היא, מסייעת לאמא להימלט מברית המועצות, אבל נכנסת לכלא. סרט ההמשך סוקר את קורותיה שם, בצל סוהרות ואסירות קשוחות, וכשהיא מנסה לסייע לילדה יהודיה יתומה, אוטיסטית ומכוננת. הצילומים יפים, איכות ההפקה מרשימה, ולכל אלה מתווסף מטען רגשי שאינו פשוט לצופות. בהקרנה של לא ליפול 2 ברחובות, צופה צעירה יוצאת מהאולם בקטע שבו האסירה ובת חסותה המוברחת לכלא נדרשות לחמוק מאור הפרוז'קטור של הסוהרות. זה קשה לה מדי לצפייה. אחותה שנקראה לאסוף אותה מתקוממת. 30 שקל, לא חבל. בכל הסרטים, ערכים שנתפסים כיהודיים עומדים במרכז, אבל בחלק מהם הזהות היהודית והקשר לאל הם הנושא המרכזי, ונראה שזה מדבר אל הצופות. מזל שרעבי, בת 64, שהגיע להקרנה ברחובות עם שתי בנות בוגרות, מסבירה. התקופה הזאת ברוסיה זה אמיתי, זה מה שהיהודים חוו שם. מדינה לא דמוקרטית, שלא היה אפשר להיות בה יהודי. את לומדת כמה היהודים סיכנו את חייהם בשביל התורה, שמרו על השבת. היו כאלה עם מקווה בבית, אפו מצות במחשכים. עם ישראל מסר את נפשו בשביל לשמור על הזהות שלו. לא רק התוכן הרשים אותה. העלילה, המוזיקה, הכל ברמה. ממש סרט בינלאומי, אומרת שרעבי. באתי כי הבנות שלי גררו אותי, אבל הכל היה יפה. כנערה, אם פעם רציתי לראות סרט בקולנוע, זה היה איסור שבאיסור. הסרטים האלה שמותאמים לציבור שלנו, הגיעו אלינו מאוחר. צופה אחרת מצטרפת לשיחה ומודה שזה מוזר לראות עולם ללא גברים. זאת לא המציאות, אבל כך אפשר לצפות בסרט. הבמאי אריאל כהן, הפעיל בענף, מסביר כי חלק מהסרטים הם כאלה שבהם הנשים הן הגיבורות. בעיניי זה משהו יפה וחזק. זה לא מספיק כמובן כי אין גברים, אז אין עניינים שבינו לבינה, אין אהבה, חצי חיים נמחקים. לכן הפרינציפ הרבה פעמים הוא סיפור דרמטי עם רקע היסטורי ומסר יהודי משמעותי. הנוסחה בחלק מהסרטים היא סיפור יהודי חזק, גיבורה גדולה מהחיים, סיפור גבורה יהודי. אבל הנוסחה עובדת רק אם המשחק הוא כמו שצריך, מבחינת הביצוע, הבימוי, שחזור משכנע של התקופה, הפקה מושקעת, הקפדה על פרטים. וכיוון שזה סרטי נשים, אז למשל, הרבה עיסוק בלבוש, אקססוריז, איפור, שיער, כל אלה מקבלים הרבה תשומת לב, לא פחות מהעלילה. לא כל הסרטים הם ברוח לא ליפול וסיפורי גבורה. לא מבחינת רמת הצילום וההפקה ולא מבחינת העלילה. לשם שינוי של טלי אברהמי, למשל, נמצא בקצה השני של הסקאלה. הולך על הומור ועל מלודרמה משפחתית, לא על דרמה היסטורית, עם הקשישה שנמלטת מהדיור המוגן והמשפחה העשירה שהיא נקלטת בה במחשבה שמדובר בסבתא מאמריקה. יש בו קומדיה של טעויות, גרסת החרדיות. זה סרט לא שגרתי בפילמוגרפיה המגוונת של אברהמי, שכוללת גם גבורה יהודית בימי הנאצים, במלאכיות בלבן, פצעי ילדות בעלי קטן, גילוי הנשמה היהודית בעיצומה של דרמה משפחתית על רקע הפיגוע בבית חבד במומבאי, בבומבי, מאבק על שמירת הזהות היהודית ברוסיה הצארית, בהגדר, ויש גם סרטים שבהם מחכבים הקגב, האינקוויזיציה ורווקה מעוקבת שידוך. אבל השם שינוי הוא, כאמור, קומדיה. הוא מבקש לבסס ז'אנר חדש בענף, בלי יחסים בינו לבינה כמובן, ועם גיבורות בכל הגילאים, גם כאן מדובר בצפייה רב גילית. סבתא, שמרתי לך מקום, קוראת ילדה לסבתה בהקרנה של הסרט בתחילת חנוכה, בפני כמעט 400 צופות במתנס שיקון המזרח בראשון לציון. הסרט רב פיתולי עלילה ושזור בדיחות. הקהל צוחק. המסרים לא ממש נחבאים על חשיבות המשפחה, כיבוד ההורים והאמונה באל. וגם הם עטופים בהקפדה על הפרטים. אחוזה מפוארת שצולמה בכפר שמריהו, מותגי יוקרה, עוזרת בית, שחקניות מקצועיות ברובן. זה סרט אוניברסלי. יש תכנים דתיים, אבל גם כלליים. יחסים במשפחה, יחס למבוגר, אומרת אברהמי, בת 51, חבדניקית מקריית גת, אם לתשעה, שיצרה 8 סרטים לצד מופעי בידור לנשים חרדיות. מאתגר ליצור כך שחסרונם של הגברים לא יורגש, היא אומרת. לשם שינוי, מחכבת פירה קנטור מתיאטרון גשר, כוכבת המגזר ובעלת תשובה בעצמה. אבל השחקניות האחרות חילוניות, כולל גליה ישי, שמתה בסוף השבוע. בסרטים אחרים בענף כבר הופיעו מרים זוהר, לוסי דובינצ'ק, שרה פון שוורצה, עדי הימבלבלוי, שירן סנדל, סמדר קלצ'ינסקי ועוד, חלק מהן בכמה סרטים. המגבלות. בלי נושאים שנויים במחלוקת. ענף הסרטים לחרדיות קיים רק כעשור וחצי, ומתפתח תוך כדי תנועה מבחינת התכנים, איכות ההפקה והגבולות שלו. הראשונה בתחום הייתה צילה, צילי, שניידר, בת 59 מירושלים. אני הקמתי את הדבר הזה, גם מבחינת ז'אנר וגם מבחינה שיווקית, אומרת שניידר, הם ל-11 ילדים ואשת רב, מייסדת ומנהלת עמותת קשר יהודי לקירוב בין חילונים לדתיים. סרטיה הראשונים, טביעת אצבע מ-2004 ואנה אלך מ-2008, היו בוסריים מאוד, אבל פרצו את השער לכל הענף. מאז שניידר התקדמה וגם בדקה את הגבולות, מה שקצת הוציא אותה אל מחוץ לגדר. סרטה האחרון, בבושקה, מ-2015, הציג גם גברים בפריימים משותפים עם נשים, גבר לצד אשתו, אב לצד ביתו, ולא זכה להצלחה בהקרנות לציבור. שניידר היא האישה שמגלמת במידה רבה את ההיסטוריה של הקולנוע לנשים חרדיות על גלגוליו השונים, מהימים הקצת יותר פתוחים אל ההסתגרות, אבל זו שמאפשרת יצירת סרטים, ואולי גם אל העתיד, שבו בסרטים האלה בכל זאת יהיו גברים. גדלתי במאה שערים, בבית שמור מאוד, היא מספרת. בראש חודש היו מראים לנו קצת סרטים. היידי בתארים, סוד הגן הנעלם, פוליאנה. ואם היו בן ובת על המסך, היו שמים יד על המקרן, להסתיר. מרי פופינס ראו בבתים מודרניים יותר. אבל אני תמיד אהבתי את זה. כשבעלי אמר לבנות שלנו שהוא לא רוצה שהן יראו שום סרט, גם לא מצונזר, ביתי אמרה שהיא רוצה לראות גם כדי להיות מסוגלת להגיד לילדים שלי מה לא לראות מתוך זה שאני מכירה את הסרטים. ואז בעלי הציע שיעשה סרטים עם מסרים שמתאימים לנו. כך כל זה נולד. אם העולם מתפתח לכיוון של מדיה, עדיף שנקים לעצמנו מדף סרטים משלנו עם חומרים שלנו. לסרט יש כוח. למה שלא נשתמש בו כדי להכניס תכנים שלנו, של תורה ויהדות? לפני הסרטים שיצרה היא מספרת, התקיימו ערבי שקופיות שהיו מיועדים לבנות, ובהן הוצג סיפור עלילתי בצילומי סטילס עם פסקול נלווה. כשהתחילה, שילבה צילומי סטילס בסרטים, כדי שזה יהיה מצגת שקופיות עם קצת תנועה, וקראתי לזה מיצג אור קולי רב עוצמה. אחריי היו עוד נשים שעשו מיצגים אור קוליים רבי עוצמה, כך זה התחיל. מבחינת המגבלות היא אומרת, הציבור שלנו מוכן לוותר על דברים מהותיים בקולנוע, אבל לא על קוצו של יוד מבחינת הלכה, בהינתן המגבלות, ידעתי שאני לא אהיה ספילברג. מההתחלה יצאתי מההנחה שהציבור יסכים לוותר על איכות קולנועית לטובת ערכים, הלכה, התאמה לרוח שלנו. בסרטי הראשונים שהולידו את הענף הופיעו גם גברים, ורק אחר כך התקבע הנוהג של סרטים ללא גברים כלל. סרטים שמציגים עולם ללא גברים, היא אומרת, זה בדיחה, כי זה לא החיים. קולנוע צריך להיות אותנטי. אבל אצל כולם תמיד אבא באמריקה? זה עיוות, זה דבר שצריך להיפטר. הדרך שבה אני בחרתי לפתור את זה לא הצליחה לי. אבל אני מאמינה שאם נשב יחד כל היוצרות, אפשר יהיה למצוא פתרון. הדרך שבה שניידר בחרה לפתור את העניין היא פשוט להכניס גברים לסצנות משותפות עם נשים. בסרטיה הראשונים הגברים צולמו בסצנות נפרדות ובימי צילום נפרדים, אבל בבבושקה האחרון כבר יש סצנות משותפות של גבר עם אשתו, כשהשחקנים הם בעל ואישה גם בחיים, ושל גבר עם ביתו, בילדותה, לא בבגרותה. זה סרט על ילדה שחיה עם אב גוי כל החיים שלה. הגבר הוא חלק בלתי נפרד מהסיפור. אבל כשראו את הגבר ואשתו יושבים על הספה יחד, הקהל קם ויצא מהאקרנות. ממש כעסו עליי. אבל לפחות נפרצה פה דרך. ובטוח שיגיעו עוד אנשים טובים, מוכשרים, עשירים ופנויים ממני, כדי להמשיך בה. מי שעוקבת אחר פיתולי הדרך הזאת בעניין היא חוקרת הקולנוע החרדי מרלין וניג. היא ירושלמית, בת 39, אם לשבעה, שכתבה ספר על ראשית הקולנוע החרדי, וכותבת באוניברסיטה העברית דוקטורט על המשך הדרך של הענף. היא עצמה חזרה בתשובה בשנות ה-20 לחייה. קולנוע חרדי, היא מדגישה, הוא לא מה שהחילונים מכירים. שולי רנד, רמה בורשטיין. הם מכנים לציבור הכללי. קולנוע חרדי אמיתי לא יוקרן בטלוויזיה, למשל. אלה סרטים של נשים חרדיות, שנוצרים עבור נשים חרדיות ומוקרנים רק להן. גברים לא מורשים לצפות בהם. לכן אני קוראת לזה קולנוע סמוי מהעין. החילונים לא רואים אותו, גברים חרדים לא רואים אותו. זו אימפריה נשית, וזה הכוח. עצם הכוח הזה הוא גם מה שמחפה לדעתה על כל המגבלות של איסור גברים ומגוון נושאים מצומצם שאפשר לעסוק בו. כך למשל, אסתי שושן, הפעילה החרדית הפמיניסטית, יצרה סרט קצר ששמו "הכרה", שעוסק בלחץ להורות ולריבוי ילדים, ובגיבורה שלוקחת בסתר גלולות נגד הריון כדי לא להרות בגיל צעיר, מיד אחרי נישואיה. הסרט הוקרן בפסטיבלים ברחבי העולם, אבל לא התקבל בציבור החרדי, אף שלבסוף הגיבורה מיישרת קו עם ציווי החברה שבה היא חיה. כלומר, חרף הסוף הזה, הסרט עדיין נתפס כמטריס. וניג מצידה חושבת שלא צריך לחתור להתרסה בתוכן הסרטים, כי מה שמטריס בקולנוע החרדי זה עצם קיומו. הוא קיים, הוא צובר תאוצה, נשים ונערות גודשות את האולמות. זו אמנות שהשאירה את הספרות החרדית מאחור, ויש עוד ועוד נשים שחולמות לעשות סרטים. יש חממות לסופרות שרוצות להיות תסריטאיות. פעם העיסוק בזה היה סדין אדום, היום הוא כבר עובדה. וגם פרנסה לנשים, כולל כאלה שיוצרות סרט כל שנה או שנתיים. כל הדבר הזה עצמו הוא התרסה. ואילו אברהם היא אומרת, אני נוגעת בנושאים שהם טבו, אבל בזהירות, מאוד בעדינות, בנגיעות קטנות ומדודות. הסרט עלה קטן למשל נוגע בסיפור של מחלות נפש. הקהל שלנו עדין בנפשו, לא יכול להכיל הרבה כאב, אלימות. בסרט מלאכיות בלבן שעוסק בשואה, צנזרתי לא מעט סצנות וזה עדיין לא הספיק. הסרט נכשל כלכלית. לא רצו לראות אותו ולקח לנו המון זמן להתאושש ממנו. אלה דברים שלומדים בניסוי ותהייה. לומדים את הקהל ואיך להעביר מסר באופן שהקהל יכול להכיל. הציבור הזה יודע להבהיר מה לא טוב לו, אבל הוא גם יודע לפרגן כשהוא אוהב. יש גבולות פנימיים. לא נתנו לי סרט עם תכנים פורצי גבולות, הייתי שוללת את התסריט על הסף, כי חונכתי אחרת, אומרת דינה פרלשטיין, בת 54 מבני ברק, אם לשמונה שיצרה 12 סרטים. צמחתי בחברה הזאת, ואלה ערכים שהם חלק ממני, ואין לי שום תשוקה לפרוץ אותם. הפן החינוכי עומד לנגד עיניי בכל מצב. אז זה אתגר, אבל לאו דווקא כחרדית. כל מפיק ואומן יש לו האתגרים שלו. ליצירה לקהל החרדי יש מגבלות, אבל גם פריבילגיות של קהל קשוב יותר. התעשייה. למשכן את הבית בשביל ההפקה. מעבר לאתגרים האומנותיים, תמיד מרחפת המגבלה התקציבית. כמה כבר אפשר להשקיע כשיודעים כמה מוגבלת ההכנסה? הקושי הוא שאין תקצוב בכלל. לכן אתה מהלך על חבל דק מאוד, אומרת פרלשטיין. קרנות לא יממנו את הסרטים האלה, כי התכנים פחות מדברים עליהן מטבע הדברים. לקטור לא יתחבר לתכנים של יוצרת חרדית, אף שיש כאן קהל עצום שצורך את התרבות הזאת. אז אנחנו מהלכים על חבל דק מבחינה כלכלית, לוקחים פחות סיכונים. מנסים ללהטט, לעשות יצירה יפה גם אם מבטרים על המון חלומות. את רוצה להעצים את ההשקעה, אבל את מבטרת. תקציב הסרטים עומד על 500,000 עד 1,000,000 שקל. חלק מההפקות כאמור מושקעות יותר. שחקנים זרים, סוסים, בתי יוקרה, צילומים בחול. באוקראינה פועלות חברות הפקה שמיומנות בעבודה על סרטים חרדיים, וכבר למדו שם להבין את הקודים של הכשרות, לעסוק בפאות. הם מוזילים עלויות ומאפשרים הפקה איכותית עם הרבה ערך מוסף, כך מסבירים בענף. אבל מאיפה משיגים 500,000 1,000,000 שקל להפקה של סרט בהיעדר קרנות והמפיקים הישראלים הרגילים? דרכי המימון היחידות הן למשכן את הבית שלך ולקחת הלוואה, או להשיג ספונסרים, אומרת ונינג. עם משקת הון עצמי זה סיכון גדול, אבל אם הצלחת, את יכולה להכפיל את ההון. סרט מצליח אפשר להקרין בכל רחבי הארץ, ולהגיע למחירה של מאות אלפי כרטיסים. כרטיס לסרט חדש שעולה בין 50 ל-70 שקל, לסרטים ותיקים יותר בין 25 ל-30. יש כאלה שאומרים שבקולנוע הישראלי, רק בחרדי אפשר לעשות כסף, מוסיפה ונינג. הקהל מעריך סרט טוב, הוא עובר מפה לאוזן, מבעבע מהשטח. זה חזק מאוד. וחוויית הצפייה המשותפת, נשים מבוגרות, נשים בהיריון, ילדות, כולן באות עם רעב לצפות בסרט, וזה משהו שכבר לא רואים אותו מסביב. חלק מהעלות היא כמובן שכירת שחקניות חילוניות. כמעט שאין היצע של שחקניות חרדיות, מסבירים בענף. והעבודה איתן מעלה המון סוגיות של עבודה מול אנשי מקצוע גברים. וחוץ מזה, הן לא תמיד מספיק מקצועיות. אי אפשר להשוות חילונית שסיימה בית ספר למשחק של ניסן נתיב למישהי שעשתה קורס משחק קטן במכללה דתית. בכל הנוגע להכשרה יש לקונה בענף. חלק מהיוצרות הגיעו מעולם הצגות בית הספר, שם ביימו טקסי סיום. אחרות באו מעולם הסטילס או ערבי השקופיות, שעדיין מתקיימים בקהילות אדוקות יותר, למשל סאטמר. כולן למדו תוך כדי תנועה מאנשי המקצוע סביבן, וחלק מהן לקחו שיעורים פרטיים עם מורים של מעלה, בית הספר לקולנוע שמכוון למגזר הדתי. הקולנוע החרדי הוא בית הספר הכי יקר שיש. היוצרות הראשונות למדו מסרט לסרט על בשרן ומכספן, איך עובדים ומה עובד ומה לא. אבל הן עשו היסטוריה. ומאז כבר יש חממה לתחום שמפעילה קרן גשר ושלוחה חרדית של מעלה. מי שעומדת בראש השלוחה הזאת היא הקולנוענית רחל אליצור, שסרטה התיעודי מסכת פאה הוקרן בפסטיבל דוק אביב ב-YES ועוד. לדבריה, השלוחה שנפתחה לפני 6 שנים מכוונת לנשים חרדיות שרוצות ללמוד לעשות סרטים בעיקר לצורכי פרנסה, תדמית, אירועים, עריכה, אבל אנחנו מלמדים גם קולנוע דוקומנטרי. והן עושות סרטי גמר יפים שמוצגים בפסטיבל הקולנוע היהודי. כשאנחנו מקבלים סטודנטיות, אנחנו לא מטפחים את האשליה שהן יהודינה פרלשטיין או טלי אברהמי. הן הטרנטינו של הז'אנר. לא למדו באופן מסודר, וכיום אין מי שלא מכירה את השם שלהן. אבל הדרך לפיצ'ר ארוכה. יש קושי במימון, ואני לא מעודדת אף אחת למשכן את הבית. אבל אני כן מעודדת אותן לפנות לקרנות ולבחינת תמיכות אחרות. אבל בתחום הזה יש קושי. כי סרטים לנשים לא עונים על פרמטרים של הצגה לקהל ללא הבדלי מגדר. השלוחה החרדית של מעלה יכולה להגדיל את ההיצע והכלים בענף, וליצור מתפעלת מהיכולת של החלוצות בתחום. הן מדהימות ביכולת שלהן ליצור סרט אחת לשנה ללא תמיכה מקרנות, כשהן עומדות על בשרן מסרט לסרט ומעבודה עם אנשים בתעשייה, ללא הכשרה פורמלית בבימוי ותסריטאות. הן המציאו ז'אנר. לא הייתה להן ברירה. יש להן קהל שרוצה סרט של 2.5 שעות שמכיל פחות או יותר את כל מנעד הרגשות האפשריים. ומה עם האפשרות להרחיב את קהל הצופים לא רק בשם השיקולים הכלכליים אלא גם בשם האומנות? אברהם היא מודה שהיא חולמת להגיע לציבור הכללי. אולי יהיה אפשר להכין את הסרט בשני פורמטים, אחד כללי ואחד למגזר, ומישהו יסבסד את זה. שערה, כסותה, מצלמתה. כתבתה של דיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולווה ללקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.